רדיו. מנועי הכסף, פודקאסט שבועי על הנושאים החמים בעולם הכלכלה.
שנה וחצי חלפה, הווירוס הוא כמעט אותו וירוס. ההגבלות הן אותן ההגבלות. אפילו התו הירוק נותר אותו תו. וכן, מסתמן שאפילו חגי תשרי ייראו כמו חגי תשרי בשנה שעברה. ולמרות שרוב הדברים נראים לנו כמו שידור חוזר של איפשהו במרץ אפריל 2020, בכל זאת יש כמה דברים שונים. ואולי המרכזי שבהם הוא שוק התעסוקה. בסגר ההוא קיבלנו משק עם תעסוקה כמעט מלאה, הפעם אנחנו מקבלים משק עם שיעור אבטלה קצת יותר גבוה, אפילו הרבה יותר גבוה. בסגר ההוא לא ידענו מה לעשות עם העובדים שישארו בבית בסגר, ולכן המציאו מודל חדש, מודל החל"ת. הפעם זה כבר לא על הפרק, המודל הזה לא ישוב. אז שלום וברוכים הבאים לפרק מספר 163 של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסט, עם הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות אורי גרינפלד. אהלן אורי.
אהלן שי.
אז היום בפרק אנחנו נדבר על על האבטלה, נדבר על התעסוקה, יותר נכון על חוסר התעסוקה, איך אנחנו מודדים היום את כמות הבלתי מועסקים, האם השיטה הזאת היא מדויקת, האם היא נכונה, ואנחנו נדבר גם אם וכאשר יהיו הגבלות. קצת קשה להגיד סגר רביעי, כי זו לא עובדה מוגמרת, אורי, אבל החמרת ההגבלות נקרא לזה, או כי לשם אנחנו הולכים ללא ספק.
כן, כן, זה גם נניח שלא מדברים על סגר כללי.
כן.
תו סגול, כאלה דברים, זה כבר נראה די בריא.
אבל כבר יש לזה השלכות, כן. וזהו, אנחנו נדבר ונדון בשאלה, האם בכלל אנחנו יכולים לייצר משרות, האם הכלכלה שלנו עכשיו היא יכולה לייצר את הדבר הזה שהוא כל כך הכרחי. אז טוב, בוא נתחיל, וגם יש דברים מאוד מעניינים שאמר היום מנכ"ל משרד האוצר, רם בלניקוב, אנחנו נתייחס אליהם. אז אתה יודע מה, בוא נתחיל מהעובדות, ממה יש לנו היום, ואיפה אנחנו עומדים עם שיעור הבלתי מועסקים, שיעור האבטלה, כי אנחנו שומעים כל מיני מספרים, 9%, 9.5%, 5%, 4%, מה קורה?
אז אולי נתחיל קודם שוב פעם בהסבר למי שפספס בפעם הקודמת שדיברנו על זה, איך נמדד שיעור האבטלה? כי זה לפעמים נוטה להיות מבלבל. מה זה בדיוק מובטל בהגדרה, ובטח בתקופה הזו של הקורונה, שההגדרה של האבטלה הורחבה לעוד שתי הגדרות נוספות. אז קודם כל, באופן כללי, גם בארץ, גם בעולם, מובטל נחשב אדם שרוצה לעבוד, אבל לא מוצא עבודה. איך יודעים מה בן אדם רוצה? כל סקר האבטלה, צריך לזכור, הוא סקר. הוא סקר שנעשה בשבוע מסוים בחודש שעליו מדברים. האמת שמאז הקורונה אז גם מודדים את זה פעם בשבועיים, כבר זה לא פעם בחודש, יש לנו מחצית ראשונה של החודש, מחצית שנייה, אז במהלך השבועיים הראשונים של יולי למשל, באחד מהשבועות האלה, נעשה סקר, טלפון, התקשרו לאנשים הביתה. שאלו את הבן אדם, האם עבדת במהלך השבוע האחרון? אם הוא עבד, אז הוא לא, כמובן לא מובטל, הוא כן חלק מכוח העבודה. זה מה שנקרא משתתף בכוח עבודה. אם הוא לא עבד, השאלה השנייה שנשאלת, האם חיפשת באופן אקטיבי עבודה בשבוע הזה? זאת אומרת, אדם שלא עבד, אבל חיפש עבודה, אז הוא גם משתתף בכוח עבודה, הוא פשוט לא מוצא כרגע עבודה. זו הגדרה של מובטל. אדם שמחפש עבודה ולא מוצא. אם בן אדם לא עבד, אבל גם לא חיפש עבודה, הוא לא נחשב מובטל. הוא מה שהוא נקרא אינו משתתף בכוח העבודה, ולכן הוא לא נמדד. אז כשאנחנו מסתכלים היום...
רגע, בתור התחלה, אתה יכול לא עלינו לשקר בסקרים?
גדול כן, אבל לא. אבל למה שאתה שקר? מניחים שאין אינטרס מובדק להגיד לא חיפשתי או...
אם למשל יש לי איזושהי הכנסה, אני לא יודע, אני כוכב יוטיוב כלשהו, אף אחד הרי לא מחשיב את זה כי אני מישהו שעובד.
אתה תגיד, נכון, אתה תגיד שלא עבדת וגם לא חיפשת עבודה.
אוקיי.
הייתה עסוק ביוטיוב, לרקוד.
הייתי, אני... כן, ראיתי סרטונים. לא, אבל אתה מבין לאן אני חותן? אני אומר, יכול להיות שיש פה תחומים שלמים שפשוט לא נכנסים לחישוב הזה.
אבל דרך אגב, בעניין הזה, אולי טוב, כי זה, הוא, בן אדם לא נחשב מובטל. אם הוא, לא, אם הוא אומר, לא, לא עבדתי, אבל גם לא חיפשתי עבודה באופן אקטיבי, אז הוא באמת לא נחשב מובטל, הוא לא יספר בספירת שיעור האבטלה. נכון שהוא גם לא נחשב חלק מכוח עבודה, שזו בעיה אחרת, אבל העניין שאנחנו רואים בחודש יולי שיעור האבטלה היה 5.4%, בן אדם שלא מחפש עבודה, בין אם יש לו עבודה אחרת שהוא לא רוצה להכריז עליה, או שהוא פשוט מיואש, גם יכול להיות מחיפוש עבודה. אין לו כן. כוח, כי הוא מניח שהוא לא ימצא מראש, הוא לא נחשב מובטל. ופה נכנסת הבעיה של הקורונה, כי צריך לזכור שבתקופת הקורונה, בטח בתקופות של סגרים, הרבה אנשים לא עבדו, אבל גם לא חיפשו עבודה. אם נאמר, אני הייתי עובד בחנות בגדים, ועשו סגר, ואז בא לחנות, אמר לי, אוקיי, סגרנו את החנות, או שמותר להכניס רק שני אנשים בתו הסגול, אז אני אעבוד לבד, בינתיים אני לא צריך עובדים, אתה יוצא לחלט. אז הבן אדם, העובד בעצם יגיד בסקר שמתקשר, אומר, לא, לא עבדתי, וגם לא חיפשתי באופן קבוע. אז שיעור האבטלה בתקופת הקורונה, בהגדרה הרגילה שלו, היה מאוד מאוד מטעה. כי ראינו שהאבטלה לא מאוד עלתה בתקופת הקורונה, בהגדרה הרגילה. ולכן בא למס והוסיף, ועשו את זה בעוד מקומות בעולם כמובן, הוסיף עוד שתי הגדרות למה שהוא קורא שיעור האבטלה הרחב יותר. ההגדרה השנייה זה בעצם אנשים שנמצאים בחל"ת בעקבות הקורונה, אוקיי? זאת אומרת, הם לא עבדו, גם לא חיפשו עבודה, אבל זה בגלל שהם כרגע בחל"ת. ההגדרה הנוספת היא אנשים שלא בחל"ת, הם פוטרו, אין להם שום קשר יותר למעסיק כלשהו, אבל הם גם לא חיפשו עבודה באופן אקטיבי מסיבות של קורונה. למשל, אנשים בענף התיירות. היו פיטורים, ללא ספק, בלא מעט חברות תיירות, אנשים יושבים בבית, מקבלים דמי אבטלה, הם לא זה מה שהם יודעים לעשות. נכון שהם יכולים לעשות שינוי קריירה, כן. אבל הם כרגע אומרים, זה מה שאני יודע לעשות. אני לא אחפש עבודה, כי ברור לי שאף חברת תיירות היום לא הולכת לגייס אנשים. אז אני לא אחפש באופן אקטיבי, ולכן הם גם לא נחשבו מובטלים, בהגדרה הרגילה.
אגב, גם הם וגם הם, מהדוגמאות שנתת, קיבלו תשלומים.
קיבלו תשלומים, אבטלה בטח מי שלא עובד. דרך אגב, דמי אבטלה לא ניתנים רק למי שנחשב מובטל באופן רשמי. דמי אבטלה נחשבים למי שאין לו עבודה. זה שני נתונים שונים לגמרי. ולכן גם מי שהיה מובטל ולא חיפש באופן אקטיבי, קיבל דמי אבטלה, ובקורונה השינוי הגדול היה שגם מי שהיה בחל"ת קיבל דמי אבטלה. שזה היה כמובן מודל החל"ת המפורסם. והלמ"ס הוסיף את שתי ההגדרות האלה, שמאוד עזרו לנו לראות באמת מה קורה במשק, ואז ראינו את שיעור האבטלה בהגדרה הרחבה שלו, עולה בחדות, הגיע גם, אם אני לא טועה, בסי היה במרץ 20 ל-25%.
כן.
אבטלה, רבע מהאנשים במשק לא עבדו. חלק בחל"ת, הרוב היה בחל"ת אגב, חלק התייאשו או לא מחפשים באופן אקטיב, וחלק פשוט פותרו, מחפשים עבודה ולא מוצאים. עכשיו, פסט פורורד להיום, אנחנו חשבנו שקורונה כבר מאחורינו, חוק החל"ת, כידוע, בוטל עד גיל 45.
בוא, לפני הפסט פורורד, מה עמד מאחורי הרעיון לחל"ת? הרי מה זה חל"ת? זה חופשה ללא תשלום, שאני בתור מעסיק ואומר לעובד שלי, תשמע, אין לי עבודה בשבילך, לך הביתה, אל תחפש עבודה במקומות אחרים, אני אחזיר אותך לעבודה כשהכל יהיה בסדר. זה הרעיון שעמד במרכזו?
כן, הרעיון הוא בהינתן ש... ואני מזכיר שכל השנתיים האחרונות, אנחנו תמיד עובדים על הנחת בסיס, שזה הכל זמני. סגר, יש שבועיים ואחרי זה הכל יהיה בסדר. תמיד ההנחה היא שזה רק לטווח זמן הקצר, ובשוק העבודה, אם אתה יודע שאתה צריך כרגע לסגור את העסק, לפטר את העובדים, אבל אתה מניח שעוד חודש תצטרך אותו חזרה, אז יש משמעות לשמירה על קשר בין המעסיק לעובד. זה עדיף לך להחזיר עובד שכבר מכיר את העסק וקשור אליך, ולא לפטר אותו, שלא לדבר על העניין של פיצויים ואובדן רצף ופנסיה וכל מיני דברים כאלו. אז כן יש אינטרס ברור לשמור על איזשהו קשר עובד מעסיק, אבל עוד פעם, אם סגרתי את החנות בגדים שלי, או את המספרה שלי, אני לא יכול לשלם משכורות, ואז באה הממשלה ואמרה, אוקיי, אנחנו ניתן אבטלה גם למי שנמצא בחל"ת, כדי שכל זה יהיה מאחורינו, אנשים יחזרו מהר למקומות העבודה הקודמים שלהם, ולא נצטרך, העסקים לא יצטרכו להתחיל לחפש עוד פעם עובדים מחדש וכן הלאה. הכל היה זמני, זו הייתה התפיסה, ו... כידוע, בוטל,
כן.
עד גיל 45, החליטו די,
מי שבחל"ת לא יקבל יותר...
לא יקבל יותר אבטלה, שיחזור לעבוד, כי אנחנו יודעים שהיה גם מחסור בלא מעט ענפים, מסעדות בעיקר, וענפים נוספים, ואנחנו מסתכלים על נתוני האבטלה של המחצית הראשונה של יולי, והיינו בטוחים שמה שנראה זה בעצם ירידה חדה בשיעור האבטלה הרחב, כי כל אלו שהפסיקו לקבל חל"ת מהר יחזרו למצוא, לחפש עבודה ולמצוא עבודה, כי יש גם מחסור, ואז נראה בעצם ירידה בשיעור האבטלה עוד פעם הרחב, באותה קבוצה שהוגדרה כלא עובדת, אבל גם לא ממש מחפשת. או שהם בחל"ת, או שהם לא ממש מחפשים. ולא ראינו את זה. צריך להגיד, שיעור האבטלה הרחב עלה מ-8.8% ל-9%, אבל א', אתה יודע, באופן כללי, תמיד נתונים של שבועיים, נתון אחד זה משהו שאי אפשר ללמוד ממנו שום דבר על מגמה, דבר שני זה נתון עוד פעם שהוא רק על שבועיים, סקר שנעשה בשבוע מסוים, ואנחנו רואים ששיעור האבטלה הרגיל דווקא ירד, מ-5.6 ל-5.4. אנשים שמחפשים עבודה ולא מוצאים, זה שם ראינו ירידה ל-5.4%. אז להסיק מהנתון הספציפי הזה עכשיו בדיוק על כל מה שקורה במשק, זה תמיד בעייתי קצת מנתון אחד, אבל אני חושב שכן צריך לשים את הדגש על שני דברים. א', הנתון הזה הוא לא מנוכה עונתיות, וביולי הרבה פעמים אנחנו רואים יותר אנשים שלא הולכים לעבודה, אבל גם לא מחפשים באופן אקטיבי, בגלל הילדים. יש חופשת קיץ, ילדים בבית, יש הורים שבעצם נאלצים או מחליטים נשאר עם הילדים בבית, אולי לקחת חל"ת לתקופה הזאת בלי קשר לקורונה, או עם קשר לקורונה, אומרים, אוקיי, נכון שהם הפסיקו לשלם לי חל"ת, אבל אני, עכשיו אנחנו נכנסים לחופש הגדול, אז את החודש הזה אני איכשהו אשרוד. אז הנתונים האלה הם לא מה שנקרא מנוכה עונתיות. זאת אומרת, הרבה פעמים הנתונים מושפעים גם ממה שקורה באופן עונתי, וזה הנתון של בידוק של הכניסה לחופש הגדול, אז צריך להיזהר מזה. ודבר שני שאולי יותר חשוב, אני חושב שגם לא צריך לצפות שנראה מאוד מהר את שיעור האבטלה יורד. למה? כי כשפותחים בעצם, ביטלו את החל"ת, אנשים שישבו בבית וקיבלו כסף מהממשלה על זה, כשהם היו בחל"ת, ומפסיקים לקבל את הכסף, ואז אומרים, אוקיי, אין לי ברירה, עברו שבועיים, שלושה, אני חוזר לחפש עבודה. ואז מה שאנחנו נראה בהתחלה, נראה עלייה באמת מספר אנשים שמשתתפים בכוח העבודה, ואת אלו שאו עובדים או לא עובדים, אבל רוצים למצוא עבודה, נראה בעצם עלייה באבטלה. כי כך שני אנשים, שניהם עכשיו היו בחל"ת, חוזרים לשוק העבודה, אז אחד מצא, אחד נמצא בעוד שבועיים.
כן.
אז בהתחלה אנחנו נראה בעצם, אני חושב, לפחות לחודש, חודשיים הקרובים, ועוד פעם, החופש הגדול גם עושה פה קצת בלגן בנתונים, בטח אם אנחנו הולכים גם בספטמבר ל... עוד מגבלות, אז ייצור עוד בלגן בנתונים, אבל עקרונית אני חושב שבכל תהליך כזה, ההתחלה תהיה התחלה של עלייה בשיעור האבטלה, כי יש הרבה יותר אנשים שמחפשים עבודה באופן אקטיבי, ולאט לאט הם ימצאו עבודה, לא כולם מוצאים ב-day one, לאט לאט הם ימצאו עבודה, ואז שיעור האבטלה ירד. עוד פעם, זה כל זה בהנחה שלא יהיו יותר מדי מגבלות וסגרים וכן הלאה, אם יהיו אז אנחנו חוזרים אחורה, ונראה עוד פעם עלייה בשיעור האבטלה.
תראה, אתה מדבר על מה יהיה הלאה והזכרת את ההגבלות, אבל אנחנו בעולם חדש, וגם עוד מעט אתה גם תגיד לנו כמה דברים שבלניקוב, מנכ״ל משרד האוצר אמר, אבל נגמר העולם של אוקיי, אז חברות הטיולים או חברות התיירות לא, אין להם מספיק משרות, אז הם ילכו הביתה עובדים, ואז הם יחזרו, כי זה לא יקרה יותר. יכול להיות שיש תחומים שלמים שלא יחזרו לעולם, או בתקופה הקרובה בטח, למה שהיה פעם. אז איך אנחנו בכל זאת מייצרים פה עולם עבודה חדש, משרות, למלצר או למוכר בחנות בגדים, כמו שאמרת, או למדריך טיולים?
קודם כל, אם ניקח את השינוי, אני חושב שהשינוי הראשון, עוד לפני שדורים על ענפים ספציפיים, הם שאני חושב, עוד פעם, כבר שאנחנו טועים ובענק ונבחף שמצב הרבה יותר חמור ממה שאנחנו חושבים, אבל אני חושב שאחרי החיסונים, וזה נכון, אני מניח לרוב המדינות המערביות שכבר שיעור המחוסנים עלה, אנחנו לא נחזור למצב של סגרים טוטליים כאלה. כל המשק, כמעט כל המשק מושבת, לשבועיים שלושה, כמו שאמרנו, 25% מהאנשים לא עובדים, האוצר משלם לכל האנשים האלה בעצם סוג של משכורת, בדמות של דמי אבטלה, ומפצה את העסקים, ומפצה אותם על אובדן הכנסות, וכן הלאה וכן הלאה, זה כנראה לא יחזור. סיכוי מאוד מאוד נמוך.
צריך גם לזכור רגע, שמי שקיבל דמי אבטלה, הזכאות שלו מתישהו מסתיימת. זאת אומרת שהוא לא יכול להמשיך לנצח.
זה עוד סימן שאלה גדול שנוסף פה לפאזל. איך האוצר מתכוון לטפל בזה? זה אני חושב יותר נוגע לצד הסקטוריאלי. תכף נרחיב גם.
מה הכוונה?
תצדק. יש ענפים שלא יחזרו למה שהם היו. ובענפים האלו יהיו אנשים שהיו בחל"ת, או שפוטרו וחיפשו ולא ממש חיפשו עבודה, אבל עכשיו הם יתחילו לחפש עבודה, והם לא ימצאו בענף שלהם, אבל כמו שאתה אומר, הם כבר אוטוטו, אין להם זכאות לדמי האבטלה, והממשלה לא יכולה להגיד להם, טוב, שבו בבית בלי הכנסה, כי הם מבינים שיש פה בעיה בענפים מסוימים, שלא קרה, ענף התעופה, מה לעשות? הוא לא יחזור למה שהוא היה ב-2019 עוד הרבה זמן, כנראה.
כן.
אנחנו מומחים לקורונה, אבל כנראה שהבנו שהקורונה לא נעלמה ולא תיעלם אף פעם. זה לא מה שצריך לחזור לסגרים, זה מה שצריך לחשוב מחדש על איך חיים לצד הקורונה. ובעולם כזה, כנראה לא צריך את מספר העובדים שהיו בחברות התעופה לפני הקורונה, ואנשים האלה, אם לא, אין להם זכאות כרגע לדמי אבטלה, הממשלה צריכה למצוא דרך, לא יכולה לתת להם לשבת בבית באפס הכנסה. אז אני מאמין שלמשל הדבר הזה יוארך. זאת אומרת, אולי רק בענפים מסוימים, איזושהי הגדרה שזכאות לדמי אבטלה או היא מתאפסת או מוארכת לתקופה ארוכה יותר. אמרנו שנדבר על מה שרם בלניקוב אמר, אז למשל, תראה, הוא אומר שהנזקים של סגר הם עצומים, כלכלית ונפשית, שכנראה, הוא אומר, באוגוסט לא יהיה סגר, אנחנו עוד רחוקים מהמצב הזה, אבל הוא אומר, סקטור התיירות הנכנסת, למשל, כדוגמה, יצטרך לגוון את מקורות ההכנסה שלו. אף אחד לא חושב שיש תרחיש שבו הקורונה נעלמת מחר בבוקר. וזה חידוש, חידוש בתפיסה בעצם של הממשלה, של מקבלי ההחלטות. תיירים, כמו שהיו ב-2019, לא יהיו פה עוד הרבה זמן, כנראה. וענף שלם שהיה מבוסס על תיירות, יצטרך לשנות מודל עסקי. הממשלה לא תוכל להמשיך לתמוך בענפים האלו ובעובדים בענפים האלו בשנתיים הקרובות.
זאת אומרת, אם אני יכול לפשט את זה, הוא אומר, הבעל מלון שיש בתל אביב, שפתח ובנה על Airbnb תיירים, תשכח מזה. אם אתה רוצה להמשיך להתקיים, תעשה איזשהו מודל של, נגיד, תיירות פנים.
נגיד, או תיירות, כן, בדיוק. תמשוך תיירות פנים. אני מניח שגם מבינים ש, אתה יודע, ב-2019 ראינו בנייה מטורפת במלון, כל רחוב שאתה הולך, אתה רואה עוד מלון בוטיק בתל אביב.
כן.
אז חלק יצטרכו לסגור. זאת אומרת, עד עכשיו הממשלה תמכה בהם, ממש תמכה, שילמה את העלויות, שכירות, כל ההוצאות הקבועות, אתה זוכר את כל התוכניות שהיו. הממשלה באה ואומרת, חבר'ה, זה, שחשבנו שזה זמני, וגם אמרנו לכם, תסגרו את העסק. אז לא הייתה לנו ברירה, נאלצנו לתמוך כממשלה. וזה בסדר, ודיברנו על זה כל כך הרבה פעמים, כן. זה היה הצעד כנראה הנכון. אתה לא יכול להגיד לעסק, אני לא מרשה לך לקבל לקוחות, אבל אני גם לא עוזר לך, לא נותן לך איזשהו פיצוי בהכנסה. עכשיו, בהנחה שלא סוגרים את העסק, אומרים, אתה יכול לפתוח את המלון, יש מגבלות, תו סגול וכן הלאה, אבל אין תיירות. אנשים לא טסים, ואנחנו לא רוצים להכניס לפה יותר מדי תיירים בגלל הקורונה, אז תמצא מקורות הכנסה אחרים, או שתאלץ בעצם להתמודד עם התוצאות, ואני מניח שנראה בענפים אלו פגיעה. נראה סגירה של חלק ממלונות הבוטיק שנפתחו, או נראה חברות תיירות, אבטלה שהולכת, אבטלה אמיתית שהולכת ועולה בענף הזה וכן הלאה. תראה עוד משהו שהוא אומר לגבי סקטור התעופה. אומר בלניקוב שהם נשב עם חברת אל על ושתי החברות הנוספות, אבל כל החברות האלו צריכות להבין שהן צריכות להתאים את הגודל שלהן לעולם חדש שבו יש קורונה. עכשיו, בתעופה זה עוד יותר בעייתי, כי מה תשנה במודל העסקי? יש פחות טיסות. פחות אנשים טסים החוצה ופחות אנשים באים פנימה, אז אתה יכול לשנות ליותר כיוון של סחור, כי אנחנו יודעים שיש יותר כניסה של סחורות וקונים אונליין וכל מה שקורה עם הטכנולוגיה, אבל בוא, זה לא מה שיעשה את השינוי, וחברות אלו יצטרכו לשנות את התנאים, ולכן אני מניח שאם התחלנו משוק העבודה, יש ענפים שאנחנו נראה עלייה אמיתית באבטלה, ופה נכנס העניין שהאוצר יצטרך לבוא ולהגיד, אוקיי, אנשים בענפים האלה כבר מקבלים דמי אבטלה תקופה ארוכה, אני לא אמנע מהם את הזכאות דווקא עכשיו שאנחנו פותחים את המשק, אז אני חושב שזה יהיה הרבה יותר נקודתי, איפה ממשיכים זכאות, מעריכים זכאות וכן הלאה, וזה מצב קצת שונה, ובגדול, אני מניח שישראל, כמו דרך אגב, כמו הרבה דברים בקורונה, אנחנו עושים דברים לפני כולם, ופתחנו, ואנחנו רואים גם בבריטניה, את הנתונים מתחילים לעלות, וסביר להניח שנראה אותה תמונה, לא בטוח שיקבלו אותן החלטות מדיניות. אבל מהקורונה אי אפשר להיפטר כל כך מהר, וצריך ללמוד לחיות כנראה לצידה, והדרך לעשות את זה, זה לא להשבית את המשק, ולקחת חוב וכל הזמן להזרים כסף תמורת ההשבתה הזו.
בהחלט.
אלא ללמוד לחיות לצד זה, ו...
לשנות דברים שהיינו רגילים אליהם. אבל רגע, אני רוצה רגע להחזיר אותך לתחילת השבוע, ובקושי דיברנו על זה, אבל אישרו תקציב במדינת ישראל. ואישרו תקציב, והכניסו, והיה שם יעד גרעון נורא אופטימי, והכניסו שם גם סיוע כלשהו שיגרם כתוצאה מהקורונה. אבל התקציב הזה הוא לא תקציב שאם עכשיו אנחנו הולכים באמת לסוג של הגבלות חמורות מספטמבר או סגר בחגים. מה קורה אז? כאילו, השארנו תקציב, וזהו, פתאום אפשר לפתוח אותו ולהתחיל לחלק עוד פעם כסף למובטלים, או להאריך את הזכויות לדמי אבטלה, איך עושים את זה?
קודם כל, עקרונית, הכל אפשר, כי אם אתה מניח מצב חירום, אז מצב חירום אתה פורץ תקציב, זה בסדר. חוקית, אין בעיה כמו שהיה ב-2020. נגיד, זה היה התקציב, בנינו אותו כשלא ידענו שאנחנו במצב חירום, ולכן אנחנו בונים מה שנקרא תוכניות חוץ תקציביות, ולוקחים עוד חוב ומשתמשים בכסף.
אוקיי.
עקרונית אפשר. בהנחה שאנחנו לא הולכים לסגרים נוספים, אלא האוצר ילמד להיות הרבה יותר נקודתי ויעבוד בצורה יותר חירוגית, איפה הוא כן עוזר, איפה הוא לא עוזר, אז סביר להניח שאנחנו נראה, תלוי גם כמה זמן זה יימשך, אתה יודע. יכול להיות שאנחנו שנינו טועים ואוטוטו יותר ויותר מתחסנים, ובאמת נגמר הסיפור
של הלוואי, בוא נלך על המקרה הגרוע.
בדיוק, בוא נניח שלא, ונניח שאנחנו תחת מגבלות, כמו למשל תו סגול. שתו סגול, הרי המגבלות זה מגבלות שפוגעות בפריון. אם אומרים לך שאתה יכול להכניס איקס אנשים לחנות בו זמנית, אז אתה תמכור פחות, אין מה לעשות. אתה צריך פחות עובד, ולכן אבטלה עולה. ואז כן, האוצר יצטרך לראות איפה הוא מפצה, איפה הוא לא מפצה, איפה הוא כן משלם אבטלה, איפה הוא לא משלם אבטלה, וסביר להניח שאם היעד לגירעון של 2021, שהוא יכול להיות שנהיה בגירעון קצת יותר גבוה, אבל זה לא אישיו מבחינת הממשלה. זה לא אישיו. האישיו הוא איך נמנעים מהתרחיש של 2020, שפשוט אין ברירה ושופכים כסף, עם כל המענקים לחג וכל הדברים האלו, האישו זה ללמוד לעבוד לצד הקורונה ולתמוך, תראה, איפה שצריך לתמוך, תומכים. אז הגירעון יהיה 7.5%, בסדר, אז יהיה 7.5%.
זה מרחיק לכת להגיד שאנחנו לא נהיה יותר בתקופה שמחלקים מענקים לאזרחים וצ'קים ובשביל זה, או שאני מגזים כאן.
אני חושב שכדי לחזור לזה, צריך להיות תרחיש מאוד גרוע מבחינת הקורונה. או וריאנט שהחיסון כבר לא רלוונטי לגביו, או מצב שאנחנו מגיעים למספר מאוד גדול של חולים קשה ומונשמים, והממשלה בעצם אומרת, חבר'ה, אין ברירה. אתם לא הולכים לעבודה בחודש הקרוב, ובמצב כזה היא נאלצת לתמוך תמיכה גדולה.
דרך אגב, בלינקוב אמר שיש לנו 15,000...
מכונות הנשמה.
מכונות הנשמה, כן. ואנחנו כבר אין לנו מה לעשות, ואנחנו...
כן. כמובן שמכרנו חלק המכונות הנשמה שקנינו, לא שיש לנו, שרכשנו בתקופת הקורונה, 15,000 מכונות, תזכור את הסיפורים על המוסד שמביא מכונות הנשמה.
כן.
אז רכשנו 15,000 מכונות הנשמה, מסתבר, חלקן אומר שוכבות ללא שימוש, וחלק נמכרו חזרה כבר. מה שהוא בעצם בא להגיד, ואנחנו לא נגיע למה, אנחנו שינינו פאזה.
מה שהיה הוא לא מה שיהיה.
כן, ואני חושב שזה גם התפיסה שאתה רואה בבריטניה, בטח בארצות הברית, אם אנחנו לא חוששים ממצב שבו מערכת הבריאות קורסת, אני חושב שהפאניקה הגדולה השנה שעברה, הייתה התרחיש האיטלקי. בתי חולים קורסים, רופאים נאלצים להחליט את מי מחיים ואת מי לא מחיים, זה היה התרחיש הגרוע ביותר, ואני חושב שהממשלה גם פה מבינה, שאם אנחנו לא הולכים לתרחיש הזה, אז היא לא צריכה לקבל החלטות ברמת המשק. לא עושים סגר מוחלט על המשק, רק כי מספר המאומתים עולה, ואפילו לא כי מספר החולים קשה מעולה. ועוד פעם, זו החלטה שהיא קשה אולי ערכית, כל אחד עם הערכים שלו, כי, אתה יודע, זה להגיד, יהיו אנשים שיאכלו קשה, יהיו אנשים שכנראה ימותו, אבל אני לא חושב שנכון לסגור את כל המשק, רק בגלל זה, זאת אומרת, סוג של שאיפה לחסינות עדר עם כמה שפחות פגיעה. אני לא באנו לטעון אם זה נכון או לא נכון, כל אחד תופס את זה לפי הערכים שלו, אבל זה שינוי תפיסה אצל מקבלי החלטות בעולם.
כן.
הפאניקה נעלמה. ואתה יודע, אחרי שנה וחצי הפאניקה אמורה להיעלם. עכשיו, אפשר להתווכח אם מתחילה צריכות בפאניקה.
בדיוק.
אבל היינו בפאניקה. לא רק הישראלים, כל העולם היה בפאניקה, ועכשיו זה השלב שבו אומרים, אוקיי, חיים עם הדבר הזה, ברמת הצד הבריאותי מצד אחד, ברמת הצד הכלכלי מהצד השני.
אוקיי, 100%, עד כאן החלק הזה. אני נגיע לחלק השני של הדבר המוטרף שקרה השבוע, ואולי לא שמתם אליו לב.
סקר.
כן.
אני אסקרים. אתה יודע שכל שנה יש את מה עושים בדקה אחת באינטרנט, אתה מכיר את זה?
כן.
אז הנה, התפרסם עוד פעם. כמה צפייה בנטפליקס בדקה אחת, 28,000 איש צופים בנטפליקס, כל דקה. לא מאוד מפתיע.
לא.
טוויץ' זה נקרא? סרטוני כמו יוטיוב כזה של גיימינג וכאלה, 2 מיליון צפיות בדקה.
יפה.
יוטיוב, 500 שעות של חומר מועלים, לא נצפים. 500 שעות של חומר חדש, מועלים בכל דקה ליוטיוב.
וואו.
אני חושב שזה נצפים בהתחלה. כמובן, זה אולי המספר שהכי הפתיע אותי. כמעט 200 מיליון אימיילים נשלחים, 69 מיליון מסג'ס, גם בוואטסאפ וגם בפייסבוק מסג', זה גם הפתיע אותי קצת, שעדיין נשלחים הרבה יותר אימיילים מאשר הודעות, אנחנו עדיין בעולם הזה, וכנראה...
אולי זה הבוטים.
בדיוק, אוטומטים וכל מיני כאלו. 9,000 קונקשנס חדשים בלינקדאין מדי דקה, שזה נשמע הרבה, אבל ביחס לכל דברים אחרים זה רק מראה... לינקדאין זה עדיין לא... נראה גם לא יהיה, לא ברשת חברתית, בגדלים של פייסבוק, ולאחרון, טינדר, 2 מיליון סווייפס בדקה. זה, כן, לא יודע מה זה אומר. או שאנשים פשוט ממהרים, או שכולם משתמשים בטינדר, אז זה ככה, על קצה המזלג, מה קורה באינטרנט בדקה.
גם אני הבאתי סקר, סקר שרחב מאוד שנערך בארצות הברית, והוא מדד את ההרגלים שלנו בחצי השנה השנייה של 2020, לעומת החצי השנה השנייה של 2019. והחלוקה היא, הסקר הזה נועד להראות את ההבדל הגדול בין הדור של עד גיל 24, 15 עד 24, ל-24 ומעלה, ויש פה כמה נתונים שאותי די הפתיעו. למשל, שעות שינה. כל הגילאים רשמו עלייה של משהו כמו בין 30 ל-40 שעות שינה יותר בזמן ב-2020. זאת אומרת, כמה זמן מבין היום. כן. התעמלות.
שלב שטונד תפסה, היה טרנד כזה.
היה טרנד, כן. התעמלות, אקסרסייזינג, כמה הדור של 15 עד 24 ב-2019, 40 דקות ביום היה בהתעמלות, הגילאים המאוחרים יותר קצת פחות, בין 15 ל-20, והגילאים המאוחרים יותר של 24 עד 65, רק העלו את הזמן של הפעילות הגופנית בזמן 2020, לעומת ירידה חדה מאוד אצל ה-15 עד 24.
זה מעניין.
נכון. ובוא אני אתן לך עוד כמה דוגמאות שיש שוני. בישול. הם בחנו כמה זמן אנשים מבשלים, וב-2019... בוא אני אתן לך דוגמה של 65 פלוס, בזבזו 45 שעות מהיום שלהם, לא בזבזו, זה לא מילה נכונה, במטבח.
דקות.
דקות, סליחה, מבין 24 שעות, והם רק העלו את זה משהו כמו ב-5 דקות בממוצע שער הגילאים, גילאים 15 עד 24, לפני כן היו 17 דקות, וזה ירד אל מתחת ל-15 דקות. זה ירידה באחוזים די משמעותית.
טוב, הם גם לא מתאמנים, אז הם לא יכולים להרשות לעצמם לאכול.
ממש. עוד כמה, שימוש כמובן במחשבים ובסמארטפונים, עלייה חדה ב-15 עד 24, לעומת עלייה מתונה בשאר הגילאים. משחקים, עלייה חדה ב-15 עד 24, מעל לשעה ביום, לגילאים הצעירים, השאר ללא שינוי, ועוד נתון אחד שמאוד עניין אותי, כמה זמן מבזבזים סך הכל בעבודה. אז זה נתון כללי לכולם, ב-2019 פיזית בעבודה היית 7 שעות, כמעט 7 שעות ביום, בממוצע אמריקאים, ביום, כמה שעות היית ער ביום, פחות משעתיים ב-2019, וזה עלה, פה אין חגלוקה לגילאים, זה עלה ב-2020, אצל כמה זמן בילית בבית, עלייה של שעה 38, זאת אומרת יותר משעה וחצי אתה נמצא בבית מאשר היית לפני הקורונה. כמובן הירידה בזמן בעבודה היא קרובה לשעתיים.
מספר העבודות שעוד יעשו על ההשפעה של מה קורה כשהיינו נהיינו חיות של בית הרבה יותר מבעבר, יהיה עצום.
בהחלט. רק התחלנו.
חיובי ושלילי. חיובי ושלילי.
רק התחלנו.
אתה אוכל יותר טוב, אתה משל אולי אוכל בריא יותר, אוכל פחות בחוץ, אבל נפשית אני מניח שבטח על הנוער.
כן. ממש. אוקיי, תודה רבה שהזנתם, משתמע בשבוע הבא.